יום שלישי, כ"ט תמוז, ערב ראש חודש אוב. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. סיפור מיוחד שסיפר גאון הצדיק רבי מלך בידרמן שליט"א, מנפלאות ההשגחה עליונה שמלמד על הכוח של ההתחזקות ועל המעלה של התפילה. הוא מספר על קבוצה של אברכים שנהגו לנסוע פעם בשבוע מבני ברק ששם הם גרים, לעיר ראשון לציון, בקרוב רחוקים, היו לומדים בחברותות. אבל בכל התקופה האחרונה, עקב המגפה שהתפשטה בארץ ישראל, אז נמנע מהם לנסוע לשם. כן, זה היה באיזה, אנחנו מדברים על חודשים ניסון, ניור. אבל בתחילת חודש סיוון, כשנרגע קצת המצב, אז הם נמנו וגמרו שהגיע הזמן לחד ישמיינו כקדם. הכנה לקראת קבול הסתר, אז הם החליטו שהם נוסעים לבית הכנסת הקבוע, אבל ששם הם היו מתאספים, הם מגיעים לשם, אז הגבאי אומר להם שעקב הסכונה, המגפה, אז הדלתות של בית הכנסת נפתחות רק 3 פעמים ביום, שחריס, מנחה ומערב, ובשום אופן לא מסכים שישבו ללמוד שם. נו, נסכו לדבר איתו, שיחוס, ירחם עליהם, כבר תרחו, עשו את הדרך מבני ברק, אבל לא. הוא עמד בתוקף על שלו. טוב, אז הם ביקשו שלפחות יסכים לעשות אור בחצר, שיוכלו ללמוד בחצר, אבל גם זה לא. לא ידעו מה לעשות, עד שאחד מהתושבים שאמר שהוא תכנן לעשות סיום, אז הוא מבקש שילכו לחניון שמתחת לבית, מקום ממש ככה רחב ידיים, ושם יוכלו ללמוד בקלות. בקלות וברווח. אבל עדיין הם התלבטו, יבואו אחד מהתושבים לבית הכנסת, לא יודע איפה הם נעלמו. טוב, עד שאחד מהם הציע שהוא יישאר לעמוד בחצר של בית הכנסת, אם יראה אנשים שמגיעים, אז הוא ישלח אותם. הוא ישלח אותם לאיפה שהם הלכו ללמוד. עוברות 20 דקות, עובר שם מישהו, אז הוא ניגש אליו אותו שוימר, והוא שואל אותו שוימר, הוא רוצה ללמוד קצת תורה. עיניו של האיש אורו, שמח מאוד, מתעניין מה הוא עושה פה. אז הוא סיפר לו שהוא מגיע לכאן עם החברים מבני ברק ללמוד תורה. אמר, זה לא שיעור, לומדים בחברותות. אותו אחד מאוד התרגש. הוא פתח וסיפר שבעבר הוא בעצמו היה גם כן שומר תורה ומצוות, אלא שהוא ירד מהדרך כמו אצל. ועכשיו הוא אומר, בתקופה של הקורונה, אז הוא התחיל לעשות חשבונות נפש. והנקודה היהודית שלו התחילה להתעורר. ועכשיו הוא אומר, בערב שבוע, שבקש מהשם שיעזור לו ללמוד קצת. הוא אומר, והנה רק ביקשתי ומיד נעניתי, והוא שמח עד רבה שלומדים בחברותות, וזה לא שיעור, כי עכשיו לא מתאים לו השיעור. הוא אמר שבאמת בכלל לא צריך לעבור ברחוב הזה, ברחוב הראשי, אבל הוא החליט שחוסר צניעות, והוא הולך מרחוב הצדדי. טוב, אז הוא מלווה אותו למקום שאנשים ולומדים, והוא שואל אותו בדרך אם הוא יודע איפה אפשר להשיג תפילין, תפילין בחינם. אז הוא ענה לו אותו שוימר, בורך שכיוונתו, שאלת את האדם הנכון בזמן הנכון. הוא מספר לו שבמדרשייה שהוא מנהל בתל אביב, עומד שם איזה אברך, שאבא שלו נפטר לו עלינו לפני כמה זמן, הבן שלו לקח את התפילין שהוא הוריש לו, השקיע בהם הרבה ממון, ולחדש אותם, לשפץ אותם, להגיע אותם מכל טעות, ועכשיו הם ממש בתכלס העידו, והוא רוצה להעניק את זה למי שאין לו תפילין. וואה, אותו אחד פשוט התחיל לבכות ככה בכי, חזק, מתרגשות. אז הוא ככה הסתכל קצת בפליאה, מה קרה? נכון, הוא הבין מה שקורה, אבל כזה בכי. אז הוא הסביר לו שעל שתי דברים אני התפללתי. שאני אזכה לעסוק בתורה, ושאני אזכה להניח תפילין. והנה הוא אומר, השם הראה לי את שניהם. גם מצאתי ללמוד תורה, וגם להניח תפילין. והוא אומר, באמת אני חשבתי שבטח השם שומע רק לתפילות של אנשים חרדים, לא מי שהיה פעם וירד מהדרך, לא אמרתי שהוא ישמע גם אליי. וסיים רב מיילך, כמה מוסר יש, כמה מוסר אסקל יש לנו מזה. דבר ראשון, נפלאות השגוחה עליינו. אם היו לומדים בבית הכנסת או בחצר, אותו שומר לא נשאר לעמוד בחוץ בשביל להכניס אנשים. דווקא אותה הקשנות של הגבאי, לא לפתוח להם, היא זאת שעמדה להם להציל נפש אחד בישראל. דבר שני אומר, הכוח של התחזקות אפילו במשהו. אותו אחד לא רצה ללכת ברחוב הראשי, לא לטמא את העיניים. השם פתח לו כפיסו של אולם, חברוסה, פילין, ועל כולנו מסיים רב מיילך, גודל מעלת התפילה, שהשם שומע תפילת כל פה ממש. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, הסיפור היומי, מעטפה משמיים, זה סיפור נפלא שמובא בספר האמנתי והספירו, מובא בגיליון קבול השבס קוראים לגיליון הזה. לפני שאני מתחיל, כותב בעל המייסה, הוא רוצה וידוי קטן, הוא קורא קבוע, הוא ראש גוכב, והוא לא פעם אמר לעצמי, נו, לא פעם אמר לעצמו בסוף הקריאה, נו באמת, לכולם מתרחשים, אוי כזה, מויבסים, ניסים ונפלאות, הרי זה לא עובד ככה. אז הוא אומר, אני רוצה להתחיל עם התנצלות, שאני מבקש מחילה מכל המספרי סיפורים, סליחה שחשדתי בכם. אכן, ניסים מתרחשים יום-יום, והנה הוא אומר, נס קטן שקרה לי לאחרונה. הוא אומר, כשאני כותב את הדברים, היד שלי רועדת. תמיד אמרו לי, תמיד שמעתי שהשם גדול יכול לעשות הכל, לשלוח שפע ודרכים בלתי צפויות. אבל עכשיו שהמשפטים האלה נמצאים עמוק עמוק בתוכי, אז הוא אומר, אני יודע את זה בוודאות. והוא מספר ככה, אח שלו בא לבקר אותו, בא לבקר בארץ, לא רק אותו, את כל המשלחה המורחבת, לרגל עם קבוצה משפחתית. נו, וכמו כל דבר טוב, אז גם מגיע הזמן שצריכים להיפרד. הוא מספר שהוא לקח אותו לשדה תעופה. אמא שלי התלוותה עלינו. לפני שיצאנו, אז אשתי בקשה שאני אשאיר לה קצת כסף לעשות קניות, את אותה קנייה חודשית הגדולה שאנחנו עושים פעם בחודש. היא אומרת לי, הבית ריק, אני חייבת למלא את הארונות לאכול שאני אוכל לבשל ארוחת ערב. אז הוא עכשיו אומר שהמצב, בגלל המצב הכללי, הכלכלי, הדחוק, אנחנו משתדלים לחיות רק במזומן. ועבור קנייה למשפחה ברוכה כמו שלנו, אני זקוק ממש לסכום נכבד. אלא אומר, לא היה לי מאיפה לתת לה, זה שהיא רוצה זה בסדר, אבל לא היה לי איפה לתת לה, עוד לא הגיע, עד העשירי לחודש נשארו כמה ימים, נכנס המשכורת, אז כנראה. בכל אופן הוא אומר, גירתי שקלים, כמה שקלים מפה, כמה שקלים משם, אמרתי לה, היום לא נוכל לעשות את הקנייה. מה יהיה מחר? זה מרחם. טוב, היא הייתה מאוכזבת, זאת אומרת, כבר החלטתי לצאת לקניות, אפשר למות השבוע, אני אהיה פחות פנויה לקנייה הגדולה. טוב, אמרתי לה, השם גדל, אולי יש לך מעטפה משמיים, מי יודע? טוב, הוא אומר, הלכתי לקחת את הכובע מהמטלה שלו. ביני לביני חשבתי לעצמי שיותר מדיבור של אמונה, זה המשפט שניסה להקהות קצת, להחליש את הכיף של המציאות, כי באמת הייתי כאוב, מה היא רצתה? היא לא ביקשה איזה תכשיט יקר או איזה בגדי פאר, ביקשה מצרכים בסיסיים. אנחנו לא קנים מותרות, וגם בשביל הצלחה היום יום לא תמיד יש. לא סיפרתי לה שאני בנוסף גם צריך להחזיר 200 דולר עוד הערך, שמה לצער אותה. טוב, יצאנו לדרך מוקדם, לשדה תעופה, ספר שאח שלו היה צריך לקבל חבילה של להעביר אותה לאמריקה, ואותו אחד היה צריך להעביר אותה, הוא הבטיח שיפגש אותו בשדה תעופה, יביא לו. טוב, קבענו להיפגש שם באיזה מקום, אבל הזמן עובר, אנחנו לא רואים אותו, אח שלי התחיל ללחץ, מה יקרה עם הטיסה שלו. קצת שני היה צריך את החבילה הזו בדחיפות. טוב, אז נחלצתי לעזרתו, סיכמתי איתו, שאני אנסה ליצור קשר עם אותו חבר, לנסות לחפש אותו במתחם הענק, בזמן שהוא פונה למסלול של הבידוק, עם המזוודות, עם כל מה שקורה שם. טוב, אחרי דקות ארוכות, סוף סוף עונה אותו אחד, הוא לא, הוא עוד לא הגיע לזה תעופה, יש פקקים, טוב, סיכמנו שהתקשר כשהוא מגיע. מה נעשה בינתיים בשעה הקרובה? אז אמא שלי הציעה שנלך לטייל במתחם של הקניות שם. אולי תמצא כמה דברים נחמדים לנכדים. טוב, הוא אומר שהלכנו מחנות לחנות, פוגשים תיירים, תיירים נכנסים, תיירים יוצאים, ממש שלל טיפוסים צבעוניים. בין ההמון האדם שהיה שם, אז בלטה דמותם של שני תיירים מאפריקה. הם גם היו גבוהים בצורה ניכרת, הם גם היו שחורים מאוד. אחד מהם היה עטוף בנוסף לכל המעני יקר, הוא גם היה עטוף ככה באיזה אריקס הסגוני שלל צבעי הקשת. אנשים מחפשים מישהו, עמדו בצד והסתכלו ככה על כל העוברים שווים, פתאום הם ראו אותי עם הזקן הארוך, שנהיה אפור כבר, הלבוש השחור. ואז העיניים שלנו נפגשים, והוא ניגש אליי ושאל אותי באנגלית, אם אני רבי, אתה רבי? You rabbi? אז כיוון שאני דובר את השפה, אז עניתי לו שכן. אמנם אני יהודי פשוט, אבל תשבו לו, אני יכול להיות רבי, למה לא? טוב, אז הוא מבקש, ככה בהכנעה מוחלטת, אתה יכול לברך אותנו? אז אמרתי לו, לא, בהחלט, למה לא? את הדמתי הוא מספר, הוא פשוט התכופף למלוא קומתו, וציפה שאני אניח את היד על הראש. אמא שלי אומר, עמדה מהצד ככה, כולה משועשת, ואני זרמתי עם כל הסיטואציה הזאת. שמתי את הידיים על הראש, בירכתי ככה בשטף מכל הלב, תהיה לכם הצלחה איפה שתלכו, מה שאתם עושים, יש לכם ילדים טובים, פרנסה, שפע, רווח, חיים טובים, ככה. איחלתי במיטב הברכות. עמדו שם בעירת כבוד, לא הורידו ממני עין. ממש אור לגויים. כשתם הטקס, לקח כמה דקות רבי ישי, אז אמרו שלום בעברית. אני פניתי לחנייה, והם פנו לדרכם. תוך כדי שאני מנסה לאתר את הדרך הקצרה לחנייה, אז אני שומע מישהו קול איזה קול מאחוריי. אני מסתכל, אני רואה את אותו צמד חמד, האפריקאים שבירכתי. חשבתי, נו, מה קרה? אולי הברכות כבר התקיימו? אולי רוצים עוד ברכות? אז האפריקני ניגש אליי, שם לי בעד מעטפה, לפני שאני מספיק לקלוט מה קורה פה, הם פשוט נעלמו. טוב, לקחתי את המעטפה, שמתי בכיס, ורציתי להמשיך. חשבתי לעצמי, מי יודע, אולי הם זוג מיסיונרים, אולי יש שם חומרים מסוכנים. זאת אומרת, ככה אמא שלי חשה הלחץ, מי יודע, אולי הם מיסיונרים, אולי יש שם חומרים מסוכנים, אולי רצו להפיל אותך בפח, אבל אני נופפתי בביטול, אבל אמא שלי המסוכנת דחקה בי שאני אפתח את המעטפה כאן ועכשיו. טוב, פתחתי אותה בזהירות, אני מציץ, לא חומרים, לא חומר מיסיונרי, חומר מסוג אחר לגמרי, היו שם שטרות מגועצי היטב, שתי שטרות של 100 דולר, ועוד 5 שטרות כחולים, כל אחד 200 שקל. יחד רבו יישאי 200 דולר ו-1,000 שקל. הוא אומר, זה היה ממש עזוי ומוזר, ניסיתי לחפש אותם. לא ראיתי אותם ברדיוס הקרוב. כמה דקות אחרי זה, הגיעה החבילה שהיינו אמורים לקבל עבור אח שלי. לשמחתי, הצלחנו להעביר אותה דרך מכר אחר שפגשנו, שאמרו לו, תצאו יחד. הכל סודר על הצד הטוב ביותר, עם אותו תוספת מפתיעה. המעטפה המדוברת שלא חלמנו עליה. הוא אומר, נכנסתי למכונית, כולי אחוז פליאה והשתוממות, בדרך שולה לירושלים, התחלתי להבין מה בעצם קרה פה. הגעתי לעיר הקודש שהמעטפה בוערת לי בכיס. 200 דולר פלוס 1,000 שקל, זה הסכום המדויק שאני צריך היום. הגעתי הביתה, אמרתי לאשתי, הבטחתי לך מעטפה משמיים, אז הנה. הצגתי לה את השטרות, את הכחולים, את יכולה לצאת לה לרוח קנייה, בדיוק כמו שרצית. אז היא צחקה, אמרה מעטיפה משמיים, לאיזה חבר אתה קורא שמיים? אתה בטוחה שלקחתי הלוואה? אז לא סיפרתי לה את זה ככה, כלי אחר יד. כנסתי את כל הילדים, סיפרתי להם כל מה שקרה לי בשעות האחרונות. היה לי חשוב להעביר להם מסר, שמשמיים נקבע שאני אקבל את הסכום הזה, בלי שאני אעבוד עליו, בלי שאני אזיע בשבילו. אפילו את התאריך שאני אקבל את הכסף נקבע מראש. אני אמרתי היום לא על הקנייה של אמא. השם אמר, היום כן. הוא הוכיח שהוא יכול הכל, בכל רגע, ובאופן לא צפוי. זה, וידעת היום, והשבוע ישראל לבבך. סיפור נפלא ביותר. ואנחנו ממשיכים רבו ישראל. אנחנו ממשיכים עם היום הדילולה, היום היורצייט של הרשי הקדוש. אחידה, כותב השם הגדולים, שהוא שמע מפי רב מופלג שקיבל מרבו, שרשי התענה תרייג תעניות לפני שהוא כתב את הפירוש שלו על התורה. פעם הגיעה קבוצה של נערים להיבחן אצל החזוניש, החזוניש שאל אותם כמה שאלות, ובין הדברים, אז ענה אחד הנערים שככה אומר רשי, החזוניש שאל אותו, מאיפה רש"י יודע את זה? אז החזוניש, אז הנער הזה קפץ, הוא אמר, רש"י יודע את זה ברוח הקודש. כשהחזוניש שמע את התשובה, התלהב מאוד, קם ממקומו, והוא אמר, נכון, נכון, רש"י כתב הכל ברוח הקודש. הרבי הקדוש מסוכוצ'וב, השם שמואל, אז הוא מסביר שהשפה של כל אומה קשורה למידות שלהם, ולכן בכל שפה יש איזה כוח רע, שמושך לדברים רעים של אותה אומה. לדוגמה הוא מבין, מה שאמר החידוש הערים, שהשפה הצרפתית מושכת לניאוף רחמונא ליצלן, כי האומה הזאת שקועה בעבורות האלה, לכן מונח בשפה שלהם את אותו כוח רע שמושך את האדם לזה. ויש תרופה אחת לכל העניין הזה, אומר השם שמואל, התורה. כשמשתמשים אותו שפה לדברי תורה, על ידי החיבור של התורה מתפך הרע שבא לטוב, וזה רפואה סלושן. וזה הוא מסביר למה רש"י מתרגם את כל המילים הקשות לשפה צרפתית. רש"י לא יכול למצוא מילים עצימות בלשון הקודש להסביר פסוקי התורה. אלא בכוונה עשה זה לטובת הכלל שמדברים בלשון ההיא, שיהיה רפואה קצת ללשון הזאת. הוא אומר שדכן שקודם שעשה ככה רש"י, את הלשון הייתה משכת עוד יותר לה. וזה דברים נפלאים שאמר הרב גוינר בברום שאו קובלסקי, הובא בגילון מתוקוס הדף הימי, והוא מוסיף גם מה שהובא בספר י"ג אורות, שהשיני ורוב, הרב הקודש שבחזקאל משיני, והקפיד מאוד להוציא בפה כשהוא לומד רש"י גם את המילים בלעז שנזכרות בפירוש שלו, הוא אמר שיש בהם את אותה קדושה שיש ביתר דברי רש"י. כשהוא שמע שאחד עומד רש"י ומשמיט את התיבות האלה, אדם צווה עליו לחזור על דברי רש"י ולכלול את המילים האלה בלימוד שלו. ואנחנו ממשיכים דף היום מבהלוכה, בחור בהמה טהורה חובה להקריב אותו על גבי המזבח, ואחרי זה מותר בשרו באכילה, ובזמן הזה שבעוונותינו חרב יש המקדוש, אז יהיה אסור לשחוט ולאכול אותו, אלא אם כן נוצר בו מום. מום מובהק, וגם כשנוצר בו מום, חובה להתיר את השחיטה תחילה על ידי מומחה, או על ידי שלושה אדיוטס, שיודעים לפחות ידי המועטת בתורה, והמנהג הוא להתיר את הבכור על ידי המתחוך המצורף שני אדיוטות. ואם המום נעשה בידי אדם, אסור לשחוט הבכור עד שיבצר במום אחר מאליו, ואם נשחט הבכור באיסור, דהיינו שלא הותר תחילה על ידי מומחה שלושה אדיוטות, כשהמום נעשה בידי אדם, יהיה אסור לאכול את הבשר שלו. אתמול למדנו שמנהג ישראל עם מאות שנים לא לשחוט בהמות ביום טוב, מחשש שהבהמה תהיה טריפה, ומתברר שהשחיטה הייתה לא לצורך אוכל נפש. אבל שחיטת עופות מותרת ביום טוב, ועם זאת, בנוגע לימי ראש השנה, יש שכתבו שהמנהג שלא לשחוט בהם אפילו עופות. עוף שנדרס ברגלי אדם, גם אם לא ניכר כל שינוי בחיצוניות שלו, חוששים שמא יתרסקו איברים בפנים, נעשה טריפה, ולכן צריך להמתין 24 שעות בין הדריסה לשחיטה. ואחרי השחיטה צריך לבדוק את כל גופו, מהראש ועד הרחיים, יש בו טוב. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מאגר מים קטן, שנמצאו בו גרגירי תבואה בפסח, שלא שותים מהם בפסח מחשש שהגרגירים היו במים 24 שעות, אחרי שמחמיצו והם אליהם כבושים וכבוש כמבושל. אבל אפשר להשתמש בהם אחרי סינון של בד בקים. אבל מים שנשארו בפסח מימים ונערות שידוע שמשליחים חמץ לתוכם, כגון ים הכנרת, שידוע שרבים משליחים לתוכו חמץ, מותר לשתות אותם בפסח, ולמרות שחמץ שיתערב בפסח אוסר את התערובת אפילו במשהו, אין זה אלא כשהמשהו גדול דיו בכדי שיורגש בחושי אדם. ואילו בנידון שלנו, אם יקפצו את החמץ שנמצא במים שנשבו בו, הוא לא יהיה בגודל שניתן לראות אותו או לחוש אותו. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. אז כמו שאמרנו, היום זה היורצייט של ה... רש"י בהכל מבשר של הרב זייצ'י, אז הוא מביא שם שרש"י כתוב על הפסוק, הם יעקב ועשיו, ואני יודע מה מלמדנו, אסוף זה יכול מקשה מה הוא בא להגיד בזה, שאם לא יודע, שלא יגיד כלום. הוא תראה את זה בכמה אופנים, אבל הוא לא יודע איזה מהם המתיא לפשט המיקרו. עושים את זה הרב זייצ'י, קראם תמדי החובץ חיים, זוהי מידת אמת התורה בכל התגלמותה, אפילו שאנחנו לא יודעים, אפילו שכלפי הלא יודעים הוא היה יודע, אבל לא ידע מה האמת, כתב איני יודע. זה רבותיי, בכל עניין להצמד לאמת, תשאלו אותנו דברים שאנחנו לא יודעים, לא נתבייש לומר, אני יודע. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנות ובשמות, בשורות טובות וכל טוב.